טוב, שלום לכולם. שראל, אני לא, זה מקליט, נכון? טוב, שלום לכולם. אנחנו בשיעור נוסף על היתר המכירה. דיברנו בתחילת הנושא של היתר המכירה על שביעית בזמן הזה, וראינו שלמעשה הדעה המקובלת לפוסקים ששביעית בזמן הזה דרבנן. דיברנו על כך, האם זה משתנה היום, האם זה ישתנה כשיהיו רוב יושבי עליה, וראינו שיש מחלוקת בדבר. יש כאלה אומרים שישתנה, אבל לדעת הרבה שיטות, אולי רוב השיטות, גם כשרוב יושבי עליה עדיין שביעית תהיה דרבנן, כי אין הכרת שבטים ואין חלוקת נחלות. ראינו את זה בדברי ראשונים ואחרונים. זו נקודה אחת שהיתר המכירה מתבסס עליה. הנקודה הזאת לא קשורה רק ליתר המכירה, כמובן הרבה עניינים בשמיטה תלויים בשאלה הזאת של שביעית בזמן הזה דרבנן. נקודה שנייה שדיברנו עליה, מה המעמד של קרקע שנמצא ברשותו של גוי, קרקע בארץ ישראל? וראינו את הגמרא בגיטין נפמם זין, ראינו את מחלוקת הראשונים והאחרונים. קרקע בארץ ישראל ששייכת לגוי, האם יש בה קדושת שביעית או אין בה קדושת שביעית? ובדבר הזה ראינו שלמעשה נחלקו בהבנת הגמרא ובהבנת הרמב״ם, אבל בשורה התחתונה ראינו שלמעשה זאת מחלוקת המבית והבית יוסף, כאשר דעת המבית שגם קרקע ששייכת לגוי בארץ ישראל עדיין יש בה קדושת שביעית. ואם אדם קונה יבול נוכרי בארץ ישראל צריך לשמור על קדושת שביעית. מנגד ראינו דעת בית יוסף שחושב שקרקע בארץ ישראל ששייכת לגוי אין בה קדושת שביעית. אמרנו שהמנהג הרווח בארץ, מנהג ירושלים, אבל מנהג הרווח בארץ, שאין קדושת שביעית בפירות שגדלו בקרקע של גוי. לעומת החזון איש ומנהג רבים בבני ברק לשמור על קדושת שביעית גם בפירות נוכרים. היתר המכירה מבוסס על כך שאין קדושת שביעית ויבול נוכרי, בלי זה היתר מכירה לא מתחיל. כשהקרקע שייכת לגוי אין קדושת שביעית, וביארנו מבחינה מחשבתית שיש כאן נקודה מאוד משמעותית שמראה שקדושת ארץ ישראל תלויה בקשר שבין עם ישראל לארץ ישראל. ארץ ישראל עם כל קדושתה, כשגוי מחזיק בארץ ישראל זה לא אותו דבר, יש בזה משהו, אבל רוב הקדושה לא קיימת. דווקא כשיהודי מחזיק בארץ ישראל, זה מה שגורם לקדושה המיוחדת שגורמת גם לקדושת הפירות. אז אפשר לנסח את זה גם כך, שהישראל יכול להוציא מהכוח אל הפועל הקדושה התמונה בארץ ישראל. יכול להיות שזה ממש חיבור. הזכרתי גם עוד יותר בדברי מרן הרב קוק בסלברות, כל הזמן רואים שזה חיבור כזה ש... ברור, הוא מוציא מעם ישראל ומוצא מארץ ישראל, אבל פתאום יש לב באיברים, פתאום הלב מתחיל לעבוד והכל עובד בצורה מלאה. הנקודה הבאה, וזאת הנקודה שאנחנו מדברים עליה עכשיו, נקודת הנחה נוספת. זה בדף המקורות שלכם והראשון, במצגת כאן, גם אם אין קדושת שביעית בפירות, האם זה אומר שזה מתיר לעשות מלאכה בקרקע? בוא נניח שאין קדושת שביעית, הפירות לא קדושים. האם זה אומר שמותר לעשות מלאכה בקרקע? עכשיו, הדבר הזה, אני אתחיל בו מהסוף, ואז נלך קצת יותר להתחלה. אני מתחיל בסוף, כי אני מתחיל בסברה. ואחרי זה נדבר קצת על מקורות. החזון איש, זה נמצא בקטן כאן בשקופית בצד שמאל, אומר, ועד הנחלקו חכמי צפת, כלומר, המוות והבית יוסף, האם יש קדושת שביעית ביבוא נוכרי או לא? היינו רק לעניין קדושת הפירות, אבל חרישה וזריעה ושאר עבודות, לכולי אלמה אין חילוק בין עובד בקרקע ישראל לעובד בקרקע נוכרי. בנושא מלאכה דאורייתא או דרבנן בקדושת הארץ, לכולי אלמה לא פקע. אז החזון איש אומר שבכל מקרה, כל השאלה שיש לנו זה רק לגבי הפירות, אבל לגבי העבודה בקרקע, לגבי זה אין שאלה. לגבי העבודה בקרקע, ברור שאסור לעבוד בקרקע, אפילו נגיד שאין קדושת שביעית בפירות. אין קשר בין הדברים, כך אין החזון איש. מצד שני, הרב קוק חשב אחרת, וחשב שהדברים כן קשורים אחד לשני. ואומר הרב קוק, ויש אומרים שהפירות מותרים הם לגמרי, ואין נוהג הוא קדושת שביעית כלל, ולפי סברה זו, אם הקרקע היא של נוכרי, אין בה שום קדושת שביעית, לא לעניין פירות שביעית, ולא אפילו לעניין איסור עבודה. הרב קוק אומר, שני הדברים מחוברים, ואם אתה אומר שאין קדושת שביעית בפירות, ממילא הדבר הזה מתיר גם עבודה בקרקע, גם מלאכה בקרקע. כלומר, הרב קוק ראה תלות בין שני הדברים. ואני רוצה עכשיו לראות עוד דבר מעניין, שזה שיטה שלישית. שיטה שלישית עולה גם מדברי אבנה נזר, וגם מדברי עוד אחרוני, ואומר אבנה נזר, שגם אם יש קדושת שביעית בפירות נוכרי, גם אם נגיד שההלכה כדעת המביט, עדיין יכול להיות שאין איסור מלאכה בקרקע. כלומר, הפוך לגמרי מהחזון איש. למה? כי הם טוענים שיכול להיות שקדושת הפירות זה דבר שתלוי בקדושת הארץ. ולעומת זאת, איסור עבודה אולי תלוי בבעל השדה. אולי יש כאן שני דברים נפרדים. האם מותר לעבוד או אסור לעבוד, זה אולי תלוי בבעל השדה. וזה לא קשור לקדושת הפירות. אם בעל השדה הוא גוי, אז אולי מותר לעבוד שם. התוצאה יכול להיות שתהיה קדושה, כי זה פירות ארץ ישראל וגדלו בשמיטה. אבל אולי אפילו אם נגיד שיש קדושת שביעית בפירות, העבודה תהיה מותרת. כל הסברות האלה מבוססות על כל מיני דברים שאנחנו מוצאים בגמרא, בראשונים, ובואו ננסה עכשיו לראות קצת מקורות בעניין, ולהבין קצת יסודות לכיוון הזה, לכיוונים האלה. אז אני עובר לשקופית הבאה, גמרא בסנהדרין, דף כ"ו. אומרת הגמרא, כדמכריז רבי ינאי, פוקו וזירעו בשביעית משום ארנונה. אז רבי ענאי מציע, מאפשר, לזרוע, כלומר זריעה זה מלאכה דאורייתא, לזרוע בשביעית בגלל ארנונה. מה זה ארנונה? ארנונה זה איזה מס קבוע שהמלך גובה עבור השדות, עבור התבואות, ורבי ענאי אומר, בואו, תזרעו בשמידה, מרשה לכם לזרוע בשמידה משום ארנונה, איך הוא יתיר דבר כזה? אז בעלי התוספות, בתירוץ השני שם, אומרים, זה פיקוח נפש הוא, ששואל להם המלך מס, ואין להם מה יפרענו, ומתים בתפיסת המלך, ואחי יתמר בירושלמי, משום חיי נפש. אז הם אומרים, תשמע, זה פיקוח נפש. פיקוח נפש, ולכן, בגלל פיקוח נפש, דוחה כל התורה כולה, דוחה גם שמיטה. והדרך הזאת נמצאת בעוד ראשונים, דעת רבינו תם, דעת הרן, שיתר הוא משום פיקוח נפש. בתוספות, בתירוץ א', אמרו אחרת, ואומרים התוספות, שהחשש הוא באמת לא פיקוח נפש, זה רק איזו מצוקה כלכלית, לא פיקוח נפש, אבל למה יתירו דמיירי בשביעית בזמן הזה דרבנן? אז התוספות אומרים, בגלל ששביעית בזמן הזה דרבנן, לכן יתירו לזרוע. עכשיו אנחנו מדברים עכשיו, לכאורה, סתם ככה, אנחנו מדברים על קרקע של יהודי, כן? מותר לזרוע, שביעית דרבנן, יתירו לזרוע. וזאת דרך נוספת. עכשיו יש מקום לדון בדרך הזאת, אני לא אעריך עכשיו, אבל עד כמה מותר בגלל איסור דרבנן להתיר דברים משום הפסד. בדרך כלל אנחנו לא מתירים איסור דרבנן משום הפסד. לא כל איסור דרבנן אנחנו נתיר משום הפסד. למה כאן התירו, אז יש מקום לדון בדבר הזה, המנחת חינוך דן בזה ושין כפתת, אולי במקרה שלנו חזל מראש לא גזרו על איסור דרבנן במקום הפסד. כלומר יכול שיש כאן משהו מיוחד, לא תמיד כל דבר של הפסד אנחנו נתיר איסורי דרבנן, אבל בכל אופן, זאת הדרך הנוספת כדי להתמודד עם ההתר הזה של רבי ענאי. וגם בדבר הזה, גם אם נלך בכיוון הזה, אז עדיין צריך להגדיר מה נקרא הפסד. גם אם אתה אומר, טוב, משום הפסד התירו בדרבנן בשמיטה, כלומר, למרות שבדרך כלל לא מתירים איסורי דרבנן משום הפסד, אבל כאן חזל לא גזרו מראש על איסורי דרבנן משום הפסד, אז עדיין יש להם, מה זה הפסד? הרי תמיד אתה מפסיד. מה זה בדיוק הפסד? וגם בדבר הזה יש דיון בין האחרונים, מה זה בדיוק הפסד? האם הפסד זה שאולי תפסיד את הקרקע? או שאפילו לא תפסיד את הקרקע, אבל תפסיד מהקרן, לא רק מהרווחים. זה הפסד. הדברים האלה פחות חשובים כרגע, אבל יש להם משמעויות במקרים אחרים, שאולי נזכיר בהמשך. ויש דרך נוספת. דרך נוספת כתובה בספר הלכות ארץ ישראל. ספר הלכות ארץ ישראל זה ספר שמיוחס לטור. גילו אותו לפני אולי 100 שנה, 150 שנה, גילו ספר ארץ ישראל, ספר מהראשונים, ייחסו אותו לטור, מרן הרב קוק זצ"ל פיקפק, האם זה באמת של הטור, אבל זה אחד מרבותינו הראשונים, והוא אומר, אין שביעית נוהגת לעניין איסור זריעה וחרישה בארץ ישראל מדאורייתא אלא מדרבנן, ובשדה ישראל הוא אסור, אבל לא בשדה הגוי. ואם משדה ישראל נותנים למלך מקצת מכל שדה ושדה, מותר לזרוע כדי מכריז רבי ענאי, פוקי וזרעו בשביעית משום ארנונה. אז יש כאן עכשיו חידוש מיוחד של בעל הלכות ארץ ישראל, שכאשר יש מס של המלך על השדה, השדה נחשב שייך למלך, וכיוון שהוא שייך למלך, מותר לעבוד בו בשמיטה. עכשיו, גם אם אני לא מקבל אותו, זה חידוש על חידוש, כי זה לא ממש שייך למלך. בגלל שיש מס, זה שייך למלך, אבל ברור שזה מבוסס על כך, שכאשר יש קרקע בארץ ישראל ששייכת לגוי, הדבר הזה מתיר גם מלאכות. רק שלבעל ארץ ישראל יש חידוש נוסף, שעצם זה שיש חובת מס, זה כבר נחשב שייך לגוי. היסוד עצמו מופיע במפורש בדברי ראשונים, במקור הבא כאן, בספר התרומה. בספר התרומה אומר, נוכל לומר, בשביעית, בזמן הזה שהוא מדרבנן, מותר לחרוש ולזרוע בקרקע עקום, אפילו מדרבנן. אז הוא אומר, אם באמת שביעי דרבנן, כאן הוא מוסיף עוד דבר, והקרקע של גוי, אז מותר אפילו לזרוע. עכשיו אני רוצה, אני לא אעריך הרבה, אנחנו ראינו בפעם הקודמת את הגמרא בגיטין דף מ"ז. ומהגמרא בגיטין דף מ"ז מבואר, וכך לומד הרב קוק, הרב קוק במבוא לשבת הארץ, בפרק י' א', הרב קוק אומר שמה שנראה שם בגמרא, שכאשר שביעית דרבנן, אז יש הפקעה של קדושת הארץ, כשהארץ ביד גוי, ואז יכול להתיר אפילו מלאכות. ולמעשה, זה מה שאומר כאן ספר התרומה. ספר התרומה אומר, אם שביעית דרבנן, וגם מדובר על קרקע של גוי, אז אפשר אפילו לזרוע. זאת אומרת, גוי יכול להפקיע מקדושת ארץ ישראל, כששביעית דרבנן. עכשיו תבינו שבגלל זה, הרב קוק, כל הפרקים הראשונים של שבת בארץ, היה חשוב לו לבסס ששביעית בזמן הזה דרבנן. זה לא ש... רק אם זה דרבנן, זה כבר יותר קל בספקות. כלומר, בדרך כלל אנשים שואלים, אוקיי, מה זה משנה דרבנן או דאורייתא? אז ברור שדרבנן תמיד יותר קל, כשיש לך ספק. אבל הרב קוק, ולמעשה, כך נראה, מהתרומה ומאוד פוסקים, הבינו שההפקעה המוחלטת הזאת של הגוי בקרקע ארץ ישראל, שהיא מתירה מלאכות, זה רק כאשר שביעית דרבנן. ולכן אנחנו צריכים בשביל היתר המכירה ששביעית תהיה דרבנן, ואם שביעית תשתנה לדאורייתא, גם הרב קוק לא יתיר. כל היתר כששביעית דרבנן. אנחנו צריכים להניח את ההנחה השנייה, שקרקע בארץ ישראל ששייכת לגוי, הפירות לא קדושים בקדושת שביעית, היא מפקיעה מהקדושה, וההנחה השלישית שאמרנו עכשיו, שאם שביעית דרבנן והקרקע שייכת לגוי, מותר אפילו לעשות מלאכות, כמו שכתב כאן ספר התרומה. מרן הרב קוק זצ"ל, בתקופית הבאה, באמת כך אומר, יסוד היתר המכירה הוא בעיקרו על פי רוב קמאי ובטראי דסבירא לו דשביעית בזמן הזה דרבנן, שזהו יסוד דברי רש"י, שבקרקע של נוחי מותר לחרוש ולעשות כל עבודה, וכן היא דעת הרך בפירושו שם, וכן דעת בעל התרומה, שראינו עכשיו, והערוך. עכשיו הרב קוק עדיין לא רצה לסמוך על זה לגמרי. והרב קוק הוסיף עוד תנאי. הרב קוק הוסיף שלמרות שהיה מקום לפסוק הדרך הזאת, ששביעית בזמן הזה דרבנן, ולהתיר לעשות מלאכות בקרקע, בכל אופן אומר הרב קוק, אני לא אתיר מלאכות דאורייתא. אני אתיר רק מלאכות דרבנן. כלומר, גם אחרי בעל התרומה, הרב קוק אומר, זריעה, זמירה, קצירה ובצירה יעשו על ידי גוי. אני מתיר מלאכות דרבנן, אני מתיר השקיה וריסוס ודישון, כל מלאכות דרבנן, מלאכות דאורייתא יעשו על ידי גוי, שאז גם זה כמו דרבנן. אני לא אתיר מלאכות דאורייתא על ידי ישראל. אני חייב להגיד שמי שמסתכל, ואנחנו עוד נדבר קצת על המתירים, היו כל מיני מתירים של היתר המכירה, החל מרבי יצחק חנן ספקטור ועוד מתירים, חלק מהמתירים התירו אפילו דאורייתא. חלק מהמתירים התירו אפילו זריעה, זמירה. הרב קוק לא התיר דאורייתא. הרב קוק רצה שמלאכות דאורייתא יעשו על ידי גוי, מלאכות דרבנן על ידי ישראל. יש עוד דבר מעניין, רב שלמה זלמן אוירבך, היה לו חידוש מאוד מעניין, הוא טען ש בהיתר המכירה, זריעה וזמירה, זה צריך לעשות על ידי גוי. זה לא אומר שהוא תמך למעשה בהיתר המכירה, אבל הוא גם צידד בצדדים של היתר המכירה. קצירה וקצירה לעומת זאת, הוא אמר שזה יהודי יכול לעשות. למה יהודי יכול לעשות? אז הסברה כאן היא מאוד יפה. אם אנחנו אומרים את היתר המכירה, זה אומר שקרקע ששייך בארץ ישראל לגוי, בפירות אין קדושת שביעית, נכון? פירות לא קדושים. כל האיסור לקטוף פירות, זה כי אסור לך להתנהג כמו בעל הבית, הרי מותר לקטוף פירות לכמות ביתית, ראינו את זה. התורה אומרת, והייתה שבת הארץ לכם לאוכלה, מותר לקטוף כדי לאכול. מותר לקטוף פירות כדי לאכול כמות ביתית. אסור לך לקטוף את כל השדה, כי אסור לך להתנהג כמו בעל הבית. כי הפירות לא שלך, הפירות הפקר. אבל איזה פירות הפקר? רק פירות של קדושים וקדושת שביעית. אם אתה אומר שגוי מפקיע מקדושת ארץ ישראל, והפירות הם לא קדושים, כמו שרוב הארץ נוהגים, אמר רב שלמה זלמן, אז מה הבעיה לקטוף אותם? אם הפירות לא קדושים, אז אין בעיה להראות עליהם בעלות, כי הם לא קדושים. ולכן לפי דבריו, קצירה ובצירה אפשר להתיר. מה עושים בפועל, אז זה מורכב, ודרך כלל כשהולכים על היתר מכירה, משתדלים שכל מלאכות דאורייתא, ארבע מלאכות, זריעה, זמירה, קצירה ובצירה, יעשו על ידי גוי. לפעמים נעזרים בדבר הזה. יש מקרים שאתה כן נעזר בדבר הזה. יש למשל מקומות לא דתיים שפנו אליי, שיש להם כל מיני פרדסים וכל מיני מקומות, הם עושים היתר מכירה, והם לא יעזור, כאילו הם יעשו מה שהם רוצים בשדה. עכשיו, לזרוע יותר קל להם, כי יש להם תאילנדי שזורע, אבל הקטיף מאוד קשה להם, הם צריכים המון מתנדבים, וכל הקטיף שלהם על ידי יהודים. אז יש דברים שאתה אומר, טוב, יותר טוב לפחות, תגידו להם, טוב, זריעה, זמירה, תעשו על ידי גוי. קטיף, יש יותר על מה לסמוך, גם לעשות על ידי יהודי, על פי הסברה הזו. כמובן שלכתחילה, היינו מעדיפים שהכל יעשה על ידי גוי. כל הדברים שראינו, אם אני מסכם, ראינו שביעית בזמן הזה דרבנן, נקודת הנחה ראשונה, נקודת הנחה שנייה, קרקע בארץ ישראל ששייכת לגוי, אין בקדושת שביעית. נקודת הנחה שלישית, קרקע בארץ ישראל ששייכת לגוי, לא רק שאין בקדושת שביעית, אלא גם מתירה במלאכות, אבל זה רק בתנאי ששביעית בזמן הזה דרבנן. זאת הנקודה הכי קריטית שבגללה צריך ששביעית תהיה בזמן הזה דרבנן. ולגבי הנקודה השלישית, ראינו שאפשר מזה לעשות תרשים, יש לכם כבר בראש, בטח שמתפצל לשלושה חלקים. שבפשטות במקרה כזה אפשר להתיר את כל המלאכות, אפילו דאורייתא. כי שביעית בזמן הזה דרבנן, והקרקע שייך בארץ ישראל לגוי, אז על פי בעל התרומה אפשר להתיר את כל המלאכות, והיו כאלה שהתירו את כל המלאכות. אפשרות שנייה לאסור את כל מלאכות דאורייתא, להתיר רק דרבנן, שזה הרב קוק. ואפשרות שלישית, שגם בדאורייתא לאסור רק זריעה וזמירה, אבל להתיר קצירה ובצירה, כי זה שייך לבעלות ופירות. אם אין בהם קדושת שביעית, הבעלות היא של בעל הבית, ולא של האנשים, ואז אולי יש מקום להתיר קצירה ובצירה. הוויכוח הסוער ביותר, והמעניין ביותר, בענייני היתר המכירה, קשור לשאלת מכירת הקרקע לגוי, קשור לשאלת לא תכונן. האיסור הזה הוא מעניין, הוא גם מעניין מבחינת הבנת ההלכה, הבנת הלמדנות, הוא גם מעניין מבחינה מחשבתית, מבחינת הפילוסופיה של ההלכה. מאוד מעניין ומרתק גם לראות כאן את הוויכוח הגדול, גם בתחילת הדרך עם הנציב וולוז'ין, ואחרי זה הרב קוק והחזון איש, ואת זה בעזרת השם נעשה בפעם הבאה. שלום גם לאנשים בזום.
שכח, שכח.